שלום לכולם, שיעור בפרשת השבוע, פרשת לך לך. השיעור נכתב על ידי הרב יעקב מדן. נושא השיעור, ברית בין הבתרים. ברית בין הבתרים פותחת בהודעת פרונות, על גלות של 400 שנה, הכוללת גם עבדות ועינוי. חז"ל התחבטו בשאלה מה צורך בפרונות זו, וכדרכם במקומות רבים, כרכו את תשובתם בתורת הגמול, השכר והעונש. כך נאמר במסכת נדרים, דף למד ב' עמוד א', אמר רבי אבאו, אמר רבי אלעזר, מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים 210 שנים? מפני שעשה הנגריה לתלמידי חכמים, שנאמר, וירק את חניכיו ילידי ביתו. ושמואל אמר, מפני שהפריז על מידותיו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר במה עדה כי יירשנה. ורבי יוחנן אמר שהפריש בני אדם מלהיכנס תחת כנפי השכינה, שנאמר, תן לי הנפש והרכוש כך לך. ניתן לחלק את שלוש התשובות שבגמרא לשתי קבוצות ברורות. באחת, נמצאים בני בית מדרשו של רבי יוחנן בטבריה, רבי יוחנן עצמו, רבי אלעזר תלמידו, חברו, ורבי אבאו תלמידו. ובשנייה נמצא ראש ישיבת נהרדיה שבבבל, שמואל. המוראי טבריה קושרים את הברית בין הבתרים לפרשה הקודמת לה, מלחמת אברהם את כדורלעומר וחבריו, ומחפשים במלחמה זו את חטאו של אברהם. שמואל, לעומתם, רואה את פרשת ברית בין הבתרים כפרשה עצמאית ומחפש את החטא בתוכה בדבריו של אברהם להשם. דבריו של שמואל על חטאו של אברהם מתיישבים היטב עם פשטי המקראות. אברהם דרש מן הקדוש ברוך הוא ערבות לקיום הבטחתו על ירושת הארץ. דרישה זו נראית כמבטאת חוסר אמונה תמימה ומצדיקה עונש קשה. ואכן, לדברי שמואל, עונשו של אברהם היה מידה כנגד מידה. אברהם שאל במה עדה, ונתבשר על גלות בניו בלשון ידוע תדע. אמנם, ישנם שני קשיים בולטים בדבריו של שמואל. א', אברהם הוא אבי המאמינים וגדול המאמינים. כיצד ניתן לייחס לו חטא של חוסר אמונה תמימה? ב. הפסוקים הקודמים להודעת הפורענות עומדים בסתירה ברורה להבנה שאברהם פקפק באמונת הקדוש ברוך הוא. נאמר בפרק ט"ו, פסוקים ה' עד ז', ויוצא אותו החוצה, ויומר, הבט נא השמיימה, וספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם, ויומר לו, כה יהיה זרעך, והאמין בהשם ויחשביה לו צדקה, ויאמר אליו, אני השם אשר הוצאתיך מאור כשדים, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. ויאמר, השם אלוקים, במה עדה כי יירשנה? התורה מספרת במפורש, בשבח אמונתו של אברהם, ומדוע לא יאמין במתן הארץ? אפשר ששיטתו של שמואל קשורה לשיטתו של בעל סדר עולם, כפי שמביא רש"י בשמו. כך נאמר ברש"י, 30 שנה ו-400 שנה, בין הכל, משנולד יצחק עד עכשיו, היו 400 שנה. משהיה לו זרע לאברהם, נתקיים כי גר יהיה זרעך, ו-30 שנה היו משנגזרה גזרת בין הבתרים עד שנולד יצחק. הדברים מופיעים בספר שמות פרק י"ב, פסוק מ"א בפירוש רש"י שם. והדברים תמוהים. איך הייתה ברית בין הבתרים כשהיה אברהם בן 70? והרי בתחילת פרשתנו נאמר במפורש, ואברהם בן 5 שנים ו-70 שנה בצאתו מחרן. הרמב"ן על שמות פרק י"ב פסוק מ עסק בשאלה זו, והזכיר דעת בעל סדר עולם שאברהם עלה מחרן לארץ ישראל פעמיים, פעם אחת בגיל 70 ופעם נוספת בגיל 75, והדברים דחוקים. מכל מקום, למדנו משיטתו שהפרשיות אינן כסדרן, שאין מוקדם ומאוחר בתורה, ופרשת ברית בין הבתרים הראה לפני תחילת הפרשה. אפשר שאין צורך להניח שהיו שתי עליות של אברהם לארץ, ודי להקדים את ברית בין הבתרים אל סוף פרשת נוח, אל הזמן שאברהם שהה עם משפחתו בחרן. חרן נמצאת סמוך לנהר פרת, שהוא גבולה של הארץ שהובטחה לאברהם בברית בין הבתרים. שהרי בברית בין הבתרים לא הובטחה לאברהם רק ארץ כנען, כמו בברית המילה, אלא כל הארץ הזאת, כולל הקיני, הכניזי, הקדמוני והרפאים. אבא נסרטט את התמונה העולה מדברנו. אברהם חי עם בית אביו ומשפחתו בחרן. שם נגלה אליו הקדוש ברוך הוא בהיותו בן 70. הראה לו מרחוק את הארץ הזאת, שמעברו הדרומי מערבי של נהר פרת. ובישר לו, אני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. לאור בשורה זו, ציווהו השם כעבור 5 שנים, בגיל 75, לעזוב את ארצו, את מולדתו ואת בית אביו, וללכת לאותה ארץ שיראהו. בשלב זה, אברהם עדיין אינו אברהם גדול המאמינים ואביהם, ובנו של תרח עובד האלילים, ואף שכבר גילה, דרך השמש והירח, שהקדוש ברוך הוא בורא העולם. ואף שכבר עמד בניסיון כבשן האש באור כסדים, עדיין יש לו תהיות ושאלות על דרכו ועל הבטחותיו של הקדוש ברוך הוא. ואכן, הוא נענש על תהיות אלו בהבטחת הפורענות של גר יהיה זרעך בארץ לא להם בברית בין הבתרים. משהגיע אברהם לארץ כעבור 5 שנים, בצו השם, והקדוש ברוך הוא נגלה עליו באוהלו, והשגיח עליו בכל אשר הלך, רק אז, בארץ נחלת השם וחמדתו, הוא נתעלה מדרגה אחרי מדרגה, עד שהפך לאבי המאמינים בהשם. רק אז נאמר עליו, והאמין בהשם ויחשביה לא צדקה. לפי דרכנו, למדנו שיש לחלק את הפרשה לשני חלקים ולהפריד ביניהם. אחר הדברים האלה, היה דבר השם אל אברהם במחזה לאמור, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד. ויאמר אברהם, השם אלוקים, מה תיתן לי ואנוכי הולך הרירי, ובין משק ביתי ודמשק אליעזר. ויאמר אברהם, אין לי לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי. והנה דבר השם אליו לאמור, לא יירשך זה, כי אם אשר יצא ממאיך, הוא יירשך. ויוצא אותו החוצה, ויאמר, הבט נא השמיימה, וספור הכוכבים. אם תוכל לספור אותם, ויאמר לו, כה יהיה זרעך, והאמין בהשם, ויחשביה לא צדקה. פסוקים מופיעים בפרק ט"ו, בתוך פסוקים א' עד ו'. ולאחר מכן, בפסוקים ז' עד י"ב נאמר, ויאמר אליו, אני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. ויאמר השם אלוקים, במה דקי ירשנה? ויאמר אליו, ככה לי עגלה משולשת, ועז משולשת, ועיל משולש, ותור וגוזל. ויקח לו את כל אלה, ויוותר אותן בתווך, ויתן איש ביטרו לקראת רעהו, ואת הציפור לא בתר. וירד העית על הפגרים, וישב אותם אברהם, ויהי השמש לבוא, ותרדמה נפלה על אברהם, והנה אימה חשיכה הגדולה נופלת עליו. החלק הראשון נאמר בארץ, אחרי מלחמת המלכים, כאשר אברהם הוא לפחות בן 75 שנים. החלק השני הוא קדום יותר, ונאמר בחרן בעת שאברהם היה בן 70. כאמור לאל, שיטתם של חכמי ארץ ישראל הייתה ללמוד את המקראות כסדרם, לפי פירושם, ברית בין הבתרים סמוכה למלחמת המלכים, וכולה מצויה תחת הפתיחה לפרק תדבב אחר הדברים האלה. תחילה נדון בשיטתו של רבי אבאו משם רבי אלעזר. לדבריו, אברהם נענש בעבדות בניו מידה כנגד מידה, על שעשה אנגריה בתלמידי חכמים. בנאורתי נהגו להוכיח מדבריו של רבי אבאו את הטענה שאין לגייס לומדי תורה לצהל. טענה זו יצאה מהנחה פרשנית שאשמתו של אברהם הייתה בכך שביטל את חניכיו ילידי ביתו מתורה, כיוון שזמן הרדיפה אחרי חילות כדור לעומר וחברה והצלת לוט היה זמן מבוזבז מבחינת לימוד התורה. אברהם איפה היה צריך לרדוף לבדו או לשלוח את אליעזר למרדף, כפי שאכן מופיע במדרש, ש318 הלוחמים לא היו אלא אליעזר, לפי הגימטריה של 318. במילים אחרות, ברור שיש לבטל תורה בשביל המרדף וההצלה, שהרי אברהם לא נענש על שביטל תורה מעצמו, הוא נענש רק על כך שהעסיק לוחמים רבים מדי במלחמה נגד ארבעת המלכים וצבאותיהם. גישה תמוהה מכל כיוון אפשרי. האומנם 318 לוחמים הם צבא גדול מדי עבור האתגר הצבאי שעמד לפני אברהם? האומנם היה עליו לסמוך על הנס? האומנם כל ילידי ביתו של אברהם עסקו כל ימיהם ולילותיהם רק בתורה, ולא פרשו ממנה לצרכי ביתו של אברהם? ומירה את צונו, ומי חפר את בערותיו, ומי נטעו עליו בעת נדודיו? כלום שימש אברהם את ילידי ביתו ולא הם שימשו אותו? ננסה לתת הסבר שונה לדבריו של רבי אבאו. אפשר שחזל פקפקו בצדקת מטרתה של המלחמה שאברהם יצא אליה, הצלת מלכות דום ידיו של כדור לעומר, והם לא ראו בה הצדקה מספיקה לסיכון נפשם של ילידי ביתו. ואם תאמר, מה להם לחזל ולנפשם של אותם נוכרים ועבדים שניהלו את צונו של אברהם? הרי שהיא הנותנת. חזל מעמדים אותנו על כך שאותם עבדים היו תלמידי חכמים ומקיימי מצוות, ואליעזר היה דולה ומשקה אותם מתורת אברהם רבו. אנשים אלו, אסור היה לאברהם לסכן אותם לשווא. מדוע איפה לא באו חזל וטענו על אברהם עצמו, שסיכן אף את עצמו במלחמה זו? התשובה לשאלה זו ברורה. לא הרי סיכון שנוטל אדם על עצמו, כי הרי סיכון שהוא דורש מאחרים להסתכן. ואפילו הם עבדיו, אברהם נטל את הסיכון על עצמו כדי להציל את קרובו, לוט, ובכך קיים את מצוות, ומבשרך לא תתעלם. הייתה לו מחויבות מיוחדת ללוט, בן אחיו, שנשרף על קידוש השם כשהחליט לקבל עליו את אלוקי אברהם. אך לוט לא היה קרובם, ולא היה ידידם של רועי אברהם ועבדיו. ההפך הוא הנכון, הוא היה יריבם המושבע. לאברהם לא הייתה כל זכות לסכן אותם למען הצלתו. ושתי הערות נוספות בעניין דבריו של רבי אבאו. א', עניין האנגריה היה מוכר לרבי אבאו לבני דורו היטב. השוטרים הרומאים היו צדים באקראי אנשים ברחובות ושולחים אותם לעבודת המלך, ולסכנות שונות ומשונות. גם תלמידי חכמים לא נמלטו מכך, כפי שמעיד רבי זרע שהוא עצמו ניצוד בהנגריה להביא הדסים לפלטין של מלך. כמו שנאמר בירושלמי, על ברכות, פרק א' על איך א', וכל מישהו תוחף גאולה לתפילה, בין השטן מקטרג באותו היום. אמר רבי זעירה, אנא תחפית גאולה לתפילה, ואיצית בהנגריה מוב לה הדס לפלטין. ב' כאמור, המדרש תורח לחדש שאליעזר לבדו רדף אחרי המלאכים להציל את לוט. ריש לקיש בשם בר כפרה אמר בן משק ביתי, בר ביתי הוא אליעזר, שעל ידו רדפתי מלאכים עד דמשק, ואליעזר היה שמו שנאמר וירק את חניכה וילידי ביתו 18,300. מניין אליעזר אבא י"ח וג' מאות, כמופיע בבראשית רבה, פרק מ"ד, פסוק ט'. מה ראה הבעל במדרש? לעקור את פשטי המקראות ואת ההיגיון הפשוט, ולהטריח עלינו בהגדה המוזרה זו. כפי שהרחבנו בשבוע שעבר, דומה שהמדרש העמיד במקומות רבים את אברהם אבינו מול גדעון השופט. ההגדה הידועה שאברהם ייטץ בה את פסילי בית אביו, נידון בשל כך למוות על ידי נמרוד, ואביו תרח הצילו בחוכמתו מתגרת ידו של נמרוד. נראית כלקוחה מסיפורו של גדעון, שניטץ את האשרה ואת מזבח הבעל של בית אביו יואש. אנשי עופרה ביקשו להורגו, ויואש הציל בחוכמתו את גדעון בנו בהם. מקור ההשוואה הוא בכך שאברהם לקח כ-300 מלידי ביתו למלחמה בצבאותיהם הגדולים של ארבעה מלכים גיבורים, ועשה זאת בתחבולה של ויחלק עליהם לילה, הוא ועבדיו ויקם. כלומר, הוא תוקף התקפת פתע באישון לילה על מחנה האויב, ענם את שנתו, בכוחות שונים מכיוונים שונים, וכך גרם לאנשי המחנה לנוס בבעלה ולהשאיר את כל שללם. בדרך זו בדיוק פעל גדעון עם 300 חיילה נגד מחנה מדיין. גם הוא רדף אחרי מחנה מדיין כדי להציל את אחיו בני אמו מידם, כפי שהוא אומר בסוף המלחמה לזבח ולצלמונה מלכי מדיין. הוא עשה זאת כאברהם שרדף אחרי המלכים כדי להציל מידם את לוט בן אחיו. וכדבר הלמד בעניינו, הקדוש ברוך הוא הציע לגדעון ניצחון פילי עוד יותר, הדומה לניצחונם של יונתן ונערו לבדו נגד המחנה הפלישתים במלחמת מכמס, המופיע בשמואל א' פרק י' ג'. ויהי בלילה ההוא, ויאמר אליו השם, קום רד במחנה, כי נתתיו בידיך, ואם ירא אתה לרדת, רד אתה ופורה נערך אל המחנה. כנאמר בספר שופטים, פרק ז', פסוקים ט' עד י'. ריש לקיש במדרש מחדש לנו שאכן כך נהג אברהם. הוא ירד למחנה עם אליעזר נערו לבדו, כפי שירד יונתן עם נערו לבדם. שהרי אין מעצור להשם להושיע ברב או במעט. גדעון לעומתם נסוג בחזרה ולקח את כל 300 לוחמיו. שמא, לדעת רבי אבאו, חטאו של אברהם היה שנהג כגדעון, ולא כדריש לקיש וכיונתן ונערו. על נקודה נוספת בהשוואת גדעון לאברהם, נעמוד בהמשך דברינו. השיטה האחרונה שנותרה לנו היא שיטתו של רבי יוחנן. הטוען אף הוא שחטאו של אברהם נעוץ במלחמת המלכים. לדעתו, חטאו היה שהפריש בני אדם מלהיכנס תחת כנפי השכינה בעת שמלך סדום הציע לו, תן לי הנפש והרכוש כך לך. ויש לי תמוע, מדוע נצפה מאברהם לגייר את כל אנשי סדום ולהכניסם תחת כנפי השכינה? ומה טוב היה יוצא מגיור כפוי של כל אנשי סדום? והיכן נצטווינו להרבות גרים? ועוד כאנשי סדום הרעים והחטאים? מדברי קודשו של מורנו ורבנו הרב יואל בן נון, למדתי בעבר ששיטתו של הרב רבי יוחנן היא צידו השני של המטבע של שיטתו של התלמיד רבי אבאו. ההנחה שהייתה הצדקה להציל את אנשי סדום משוויים ומעבודתם קשורה קשר הדוק עם ההנחה שניתן היה לגיירם ולהכניסם תחת כנפי השכינה. לשם מטרה כזו ראוי היה גם לתלמידי חכמים כילידי ביתו של אברהם להסתכן ולהציל את לוט ואת סדום אמו. אך אם אברהם החליט למשוך ידיו מאנשי סדום ומלוט ולשלחם אל רשעתם הקודמת, אין כל טעם של אמת במלחמתו, ואין היא אלא הנגריה בתלמידי חכמים. ננסה לפרט את דבריו של הרב לפרוטותיהם. אחרי שנפרט אברהם מלוט ההולך לסדום, נגלה אליו הקדוש ברוך הוא והבטיחו, כנאמר בפרק י"ג פסוקים י"ד עד י"ז. והשם אמר אל אברהם, אחרי יפרד לוט מאמו, שנה עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם, צפונה ונגבה וקדמה וימה, כי את כל הארץ אשר אתה רואה, ניחה את ננה וזרחה עד עולם. ושמתי את זרחה כאפר הארץ, אשר אם יוכל איש למנות את אפר הארץ, גם זרעך ימנה. קום, יתהלך בארץ, לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. הבטחה זו, על פי סגנונה, אינה מתייחסת לארץ כנען בלבד, אלא לכל הארץ הגדולה, מנהר מצרים עד נהר פרת. אנו רגילים להבין שזהו חזון לימים רחוקים ולעיתים רחוקות. אך לא היא. כוונת הקדוש ברוך הוא בדבריו היא כאן ועכשיו. ואכן, בסמוך להבטחתו של הקדוש ברוך הוא, פורצת מלחמת המלכים, ומלכי עבר הנהר פולשים לעבר הירדן המזרחי, מקים את כל הממלכות שישבו בה, ואפשר שהם ישתלטו בעקיפין גם על עבר הירדן המערבי. והנה, בא אברהם ומכריע באחת את כל הכובשים. בעת שהוא מגרש אותם עם שרידי צבאם אל מעבר לפרט, נופלת בידו כל הארץ עד נהר פרט. כשהוא שב עטור ניצחון ממלחמתו, לא ייפלא שדרשו חזל, שהושבו כל המלכים למנות את אברהם למלך עליהם, שהרי הוא שחרר אותם מעולו של כדור לעומר. בדומה לכך, מאות שנים אחרי כן, באו כל שבטי ישראל לגדעון אחרי ניצחונו על מדיין וביקשו ממנו. משול בנו גם אתה, גם בנך, גם בן בנך, כי הושתנו מכף מדיין, כנאמר בספר שופטים פרק ח' פסוק כ"ב. בכך קיים הקדוש ברוך הוא את הבטחתו לאברהם לתת בידו את כל הארץ. אך אברהם נסוג. הוא שב לאוהלו, הוא בוחר לוותר על שלטונו במרחב ועל כל מה שנתן בידו הקדוש ברוך הוא. מן הסתם שיקוליו עמו, נטילת שלטון על הארץ היא גם נטילת אחריות על יושביה, לחנכם בדרך השם, שהיא דרך הצדקה והמשפט. אברהם רואה לפניו את אנשי סדום ברשעתם, והוא מניח שלא יוכל לעמוד במשימה. הוא רוצה להקים את עם השם מזרעו שלו, לחנכו מילדותו, וכך לכונן את העם שישא את דגל שם השם בעולם. יש במעשהו זה של אברהם הודעה בכישלון וויתור על האתגר שהעמיד הקדוש ברוך הוא בפניו. איסורי מצפונו על כך ניכרים היטב בתפילתו להצלת אנשי סדום. כעבור 24 שנים, גם בפרשתנו צריך הקדוש ברוך הוא לנחם את אברהם. כנאמר בפרק ט"ו פסוק א', אחר הדברים האלה היה דבר השם אל אברהם במחזה לאמור, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד. היה לאברהם לחשוש שמא הפסיד את כל הזכרו ואת הבטחתו של הקדוש ברוך הוא, שרי הוא עצמו החליט להחמיץ אותה. הקדוש ברוך הוא שוב מבטיח לו את הארץ. ואברהם מבקש ברית ולא רק הבטחה, שהרי ההבטחה הוחמצה. ויומר השם אלוקים, במה עדה כי ירשנה? וירד העית על הבקרים. לשיטתו של רבי יוחנן, שהיה לאברהם לדרוש את מימוש שלטונו בארץ ולהשליט על יושביה בעל כורחם את דרך השם לעשות צדקה ומשפט, מצאנו כאן חיסרון בהתנהגותו של אברהם. אף שקשה לראות בהתנהגות זו חטא הגורר עונש וגמול, ברור שיש בטעם נפגם. ואכן, כפי שנפרט להלן, כך נראה בעליל ממהלך ברית בין הבתרים. בברית מצטווה אברהם להביא עגלה משולשת, עז משולשת, עיל משולש ותור וגוזל, ולהמתין להופעת השם. מן הסתם, הייתה אמורה לרדת אש מן השמיים על קורבנותיו של אברהם, וכך הייתה נחרטת הברית ביניהם. כאן נסרטט את שאירה על פי מה שלמדתי מתורתו של ידידי, רבי ישראל סדיאל, איש כפר עציון. במקום השכינה, ירד העית על הפגרים. עית אינו ציפור בודדת. עית הוא שם פועל, כמו צייד ודייג. מסתבר אפוא, שלהק גדול של ציפורי טרף, ייתכן שאף ממינים שונים, ירד על הקורבנות שאברהם הכין לברית. אברהם לא ויתר על קיום חלקו בברית. מן הסתם הוא נטל מקל עבה וגדול, ונלחם בכל כוחו נגד להק הציפורים הטורפות. זוהי מלחמה של שעות רבות, מלחמה מסוכנת ומתישה. מלחמה ארוכה זו, מתוארת בכמה מילים קצרות בתורה. וירד העית על הפגרים, וישב אותם אברהם. בעת מלחמתו הנואשת, אברהם מן הסתם נשא את עיניו לשמיים, ושאל את עצמו מדוע מבושש הקדוש ברוך הוא להוריד את אישו אל הקורבנות שהכין לו אברהם לקיום הברית. אך במשך כל היום, הקדוש ברוך הוא אינו מופיע. כך נאמר בתורה, וירד העית על הפגרים, וישב אותם אברהם, וישמש לבוא ותרדמה נפלה על אברהם, והנה אימה חשיכה הגדולה נופלת עליו. ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבודו, דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה, ודור רביעי ישוב רואנה, כי לא שלם אבון האמורי עד הנה. והי השמש באה, ועלתה היה, והנה תנור עשן ולפיד אש, אשר עבר בין הגזרים האלה. והנה השמש לבוא, החמה כבר בראש האילנות. אברהם ניצח את ציפורי הטרף, אך קרא תחתיו באפיסת כוחות, ונרדם או התעלף. ודווקא אז הגיע הקדוש ברוך הוא. מצאו לאברהם ישן, וייד את הפגישה הבאה ביניהם לעוד 400 שנה. מהו הנמשל למאבקו הסיזיפי של אברהם בעית? נראה שהנמשל הוא מאבקו הרוחני והפיזי של אברהם בגויים הסובבים אותו וברשעתם. מאבק שסיוע היה מלחמת המלכים. עם הניצחון והאתגר הרוחני שבעקבותיו, להשליט את דרך השם, דרך הצדקה והמשפט על גויי הארץ, מנהר מצרים עד נהר פרט, דווקא אז, בשיא המאבק, גילה אברהם עייפות ומאבק. ופיק ברכיים ונסוג. כאמור, בניגוד לשני החטאים הקודמים, החטאים של רבי אבאו ושל שמואל, החטא שמציין רבי יוחנן, אינו חטא אלא מחדל. חוסר אומץ להתרומם לדרגת תיקון העולם כולו, על כך לא מגיע העונש. ואכן, לדעתנו רבי יוחנן סבור שבשורת גר יהיה זרעך אינה עונש, אלא הכרח היסטורי מחמת נסיגתו של אברהם לאוהלו. רבי אבאו שם את הדגש על העבדות במצרים, מידה כנגד מידה, על האנגריה שעשה אברהם בעבדיו. אפשר ששמואל, שהאשים את אברהם בקריאת תיגר על הבטחתו של הקדוש ברוך הוא, שם את הדגש על העינוי, איסורים כפשוטם. לדעת רבי יוחנן, יש לשים את הדגש על הגירות. אילו נטל אברהם את השלטון בארץ ואת האחריות לאומות היושבות בה, לתקנן ולהשיבן להשם, ודאי הן היו מצטרפות לעם אלוקי אברהם ונוחלות את הארץ לעולם. מי שהחליט אברהם לדחותן מן הקדושה, או להוריש את הארץ רק לבניו שלו, עלתה הבעיה. להיכן ילכו העמים הגרים בנחלה שירשו מאבותיהם בארץ ישראל, וכי ניתן לגרש את ילידי הארץ ללא סיבה מוצדקת, רק משום שהקדוש ברוך הוא רוצה להנחיל את הארץ לבניו של אברהם? הקדוש ברוך הוא מודיע לאברהם, שכל עוד לא שלם עוון האמורי, הקדוש ברוך הוא לא יגרש אותו מארצו. בני האמורי לא היו צדיקים בדורו של אברהם, וכולם היו עובדי עבודה זרה. אך אז, בברית בין הבתרים, החל חשבון עוונותיו. וחשבונו של הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה הוא עד 4 דורות. כאמור בעשרת הדיברות, באיסור לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. עד שישלם עוון האמורי, עד שיפקוד עליו הקדוש ברוך הוא את עוונו, לאחר 4 דורות, לא תהיה ארץ לזרעו של אברהם. לכן, עם ישראל, היוצא מאברהם, עתיד להיות גר בארץ לא להם. גם אם חלק מזמן זה ישבו בני אברהם בארץ ישראל, עדיין תהיה זו גירות, שהרי האמורי יושב הארץ ישלוט בה. ניתן לשאול אם כן מדוע נגזר על בני אברהם עבדות ועינוי? מדוע לא הסתפק הקדוש ברוך הוא בגר יהיה זרעך, והוסיף עליו ועבדום ועינו אותם? אך לאמיתו של דבר, יש להבין שכוונת הפסוק היא שרק הגירות תהיה 400 שנה. ובתוך 400 השנים הללו יהיו גם עבדות ועינוי למשך זמן לא מוגדר. ואכן כך היה. שהרי העבדות והעינוי לא היו במשך כל 400 שנות הגירות. אפילו 210 שנות הגירות במצרים לא היו כולן בעבדות ועינוי. שהרי כל שנותיו של יוסף, ולדעת חז"ל כל זמן שאחיו היו בחיים, עדיין לא החל השיעבוד. העבדות והעינוי הן תוצאות היסטוריות הכרחיות של גירות בארצו של עם אחר לאורך זמן. בדרך הטבע, ישנם מלכים מארחים טובים יותר וטובים פחות, סבלניים יותר וסבלניים פחות. לכן, קובע הקדוש ברוך הוא זמן לגירות, ואומר שבעקבותיה יבואו לפעמים גם עבדות ועינוי. הגירות כאמור תבוא כיוון שאין לעם ישראל עדיין ארץ פנויה, כל עוד לא שלם עוון האמורי. האם צדק אברהם בהתכנסו אל אוהלו ובחוסר רצונו להשליט דרך השם, דרך הצדקה והמשפט על כל הגויים בארץ? האם הוא צדק בהתעקשו להקים את עם השם שינחל את הארץ מזרעו בלבד? בעזרת השם, נעסוק בכך עוד בשבוע הבא. שיהיה לכולנו שבת שלום ובשורות טובות.